פרק י' בשער הייחוד והאמונה ממשיך את אותו מהלך שהלך בו פרק י'. בפרק י' דיברנו על זה שלמרות שיש כזה דבר שנקרא 10 ספירות, ו10 ספירות זה דבר חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא את ה10 ספירות האלה ומשתמש בהם כדי לברוא בהן ועל ידן יש מאין, אז אחרי כל זה אמר לנו הרבי בפרק הקודם שכיוון שכתוב שיהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד, דיינו שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות בעולם האצילות. אז אם ככה יוצא דבר מאוד חשוב, שהספירות האלה בעצם מוכרחים לומר שהם בתכלית הביטול לאלוקות. כי לא יכול להיות שהם יתייחדו, הקדוש ברוך הוא יתייחד עם משהו שלא בטל אליו. ובעצם הנקודה של, נקרא לזה, המסקנה של מה שלמדנו בפרק י' הייתה, שמה שהספירות נקראות בשם 10 ספירות, ויש הגדרה כזאת של חוכמה ושל בינה ובמידות, זה רק לגבי הנבראים. ולא לגבי האור של הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכם, וכל שכן וקל וחומר שלא לגבי עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי ההסבר הזה בפרק י' מגיע פרק י' א' ואומר את אותו עניין לגבי 10 מאמרות שבהם בורא הקדוש ברוך הוא את העולם באופן של בריאה שמתהווה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה מה שהוא ממשיך מו ואומר, והנה גם 10 מאמרות גם כן נקראו בשם מאמרות לגבי הנבראים בלבד. כמו שאמרנו לגבי, כמעשינו במידות, כך מעשינו גם במאמרות. כמו שהמידות והספירות אמרנו שהם נקראים בשמות המיוחדים שלהם, ויש נפקמינה וחילוק והבדל בין אחד לשני, רק לגבי הנבראים ולא לגבי הבורא, שכיוון שהוא מתייחד בהם בכולם כאחד, משמע שהם כולם אינם תופסים מקום והם בטלים אצלו כביטול אור השמש בשמש, כמו שלמדנו בפרק הקודם, כך גם לגבי 10 מאמרות שלמדנו בפרק הראשון כבר, שהעשרה מאמרות מצמצמים את האור אינסוף הגדול של הקדוש ברוך הוא עד לאופן כזה שיוכלו להיברות ממנו אותם נבראים מיוחדים גדולים שנבראו מפורשות ב10 מאמרות, ואחרי זה יש השתלשלות ביחס ל10 מאמרות עצמם על ידי חילופים ותמורות האותיות בריש למד א' שערים פנים ואחור, עד שסוף סוף מ10 מאמרות שבתורה נבראו כל הנבראים שבעולם, מה גדלו מעשיך השם ומה רבו מעשיך השם, הכל בא מאותם 10 מאמרות על ידי כל מיני חשבונות וחילופים ותמורות וגימטריאות. אז כמו שאנחנו אומרים לגבי הספירות שהן בטלות אצל הקדוש ברוך הוא, כאור השמש בשמש, כך גם לגבי המאמרות, שמה שהם נקראים מאמרות זה רק לגבי הנבראים בלבד. כי כמו שהמידות שבנשמת האדם, כשבאות להתגלות במעשה, הן באות מלובשות באותיות המחשבה, כגון מידת חסד ורחמים שבנשמה, אי אפשר לבוא לידי התגלות בפועל ממש, כי אם על ידי שמחשב בדעתו ומערער מעשה הצדקה וחסד לעשותה בפועל ממש. כי אי אפשר לעשות בלי מחשבה. ואם מצווה לאחרים לעשות, כמו המלך או כל אדם אחר שנמצא במעמד כזה, שאינו עושה בעצמו אלא מצווה לאחרים לעשות, גם אז, אזי מתלבשת מידת החסד וגם אותיות המחשבה באותיות הדיבור. וכן כשמדבר דברי חסד ורחמים לרעהו, זאת אומרת שאת עצם העניין של מצוות החסד או העניין של החסד, זה לא חסד שעושים אותו במעשה, אלא חסד שעושים אותו בדיבור. לפעמים יש חסד באופנים אחרים גם כן. לחייך למישהו זה לפעמים חסד, להקשיב למישהו זה לפעמים חסד. אבל כאן הוא מדבר על משהו, על פעולה. אז הפעולה של הדיבור, שאדם רואה שהחבר שלו סובל, מתענה, מתייסר, הוא מדבר איתו דברי חסד ורחמים, ומרגיע אותו, ומנחם אותו, ומיישב את דעתו, מפייס אותו, ומביא אותו, מחזיר אותו למצב של שמחה, כמו שיהודי צריך תמיד להיות, זה חסד שאין כדוגמתו. אז מה היה המעשה פה? כן, הכמעט שפתה, אבל מעשה, מעשה זוטה, אבל עדיין מעשה. כך, על דרך משל, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כשבאות לבחינת התגלות פעולתן בתחתונים, כאשר אותן המידות האלה הנעלות של הקדוש ברוך הוא, כשהן באות לפעול, נקרא גילוי זה והמשכת פעולה זו בשם מאמר. הרי למדנו שכתוב עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. מה זה עשרה עשרה הקף בשקל הקודש? על איזה שקל מדובר כאן? מה השקילה? מה הדמיון? שעשרה מאמרות שקולות כנגד עשר הספירות. כבר דיברנו בפרק הקודם על יהי אור שמבטא את מידת החסד. אנחנו תכף נעמיק בזה קצת יותר, אבל באופן עקרוני עשרה מאמרות הם כנגד עשר הספירות. אז הוא אומר שכאשר אותן הספירות יורדות ובאות להתגלות למטה, זה נקרא בשם מאמרות. כמו שמידת חסד שבנפש האדם, כשהיא באה להתגלות בזה שהוא ידבר דברי חסד ורחמים לרעהו, אז זה מתלבש באותיות הדיבור ונקרא דיבורי חסד. ואם זה יורד ומתלבש עוד יותר, זה נקרא מעשי חסד. אז השורש של זה זו המידה שבנפש, וכשהיא משתלשלת ויורדת, אז היא נקראת מחשבה, ואחר כך דיבור, ואחר כך גם מעשה. כך גם אצל הקדוש ברוך הוא. יש את אותן המידות העליונות שבעולם האצילות, והן יורדות והולכות ומתלבשות, עד שמגיע ונהיה מזה עשרה מאמרות לברוא בהן את העולם. כשמדברים על בריאת העולם, מדברים על עולם העשייה.
אז עשרה מאמרות הוא עולם העשייה.
ודאי.
מה עם עולם הבריאה? גם שם יש יצורים רוחניים שנברו מהקדוש ברוך הוא?
זה נכון. אתה צודק.
גם שם כבר זה עולם הבריאה. זה מתחיל הבריאה משם כבר, לא?
אבל הבריאה שהוא מדבר כאן, הבריאה שנעשית בעשרה מאמרות, תשים לב לביטויים האלה, על דרך משל מידותיו של הקדוש ברוך הוא כשבאות לבחינת התגלות פעולתן בתחתונים.
מה זה תחתונים? בריאה זה לא תחתונים?
נבראים, נבראים. אתה צודק שביחס לאצילות בריאה נקרא, אתה צודק שבריאה ביחס לאצילות נקרא תחתונים. אבל כמו שכשאומרים עליונים לא מתכוונים לבריאה שהיא יותר עליונה מיצירה, אלא הולכים הכי למעלה. כשאומרים עליונים סתם, אז מדברים על אצילות. כשאומרים תחתונים סתם, מדברים על הכי למטה, לא על תחתון שיש תחתון למטה ממנו. אז זה דרשה, זה דרוש, זה עומק של דברי חז"ל, זה סוד, שבאותו דיבור בשורשו העליון, לא כמו שהקדוש ברוך אמר ואופי יופף, אז התורה מדברת דברים ברורים, באופי יופף יהיה עופות, ציפורים. אבל מהשורש של אותו דיבור שאמר ואופי עופף, מהשורש של זה גם נהיו מלאכים. כשגילו לנו שיש גם סוד בתורה, הוא לא בא במקום. הוא בא לתת עוד מימד לפשט של התורה, הוא בא לתת עוד מימד. תדע לך שכמו שהקדוש ברוך הוא בורא ציפורים, הוא בורא גם מלאכים שמעופפים. וכיוון שדרשו את זה על אותו עניין, אז תדע לך שזה כנראה כמו שיש מידה מסוימת וכוח אלוקי מסוים, שהוא זה שכאשר הוא מתגשם ומתגלה בתחתונים, נהיה ממנו עופות וציפורים, דע לך שכך גם בעולמות העליונים, לפני שהוא התגשם, נהיה ממנו אותו סוג של עניין, אותו בחינה. אז הוא אומר, נקרא גילוי זה והמשכת פעולה זו בשם מאמר וצירוף אותיות. שהרי אי אפשר שתהיה שום פעולה נמשכת ממידותיו הקדושות בלי צירופים הנקראים בשם אותיות. במקום אחר הוא מסביר שאותיות, כתוב כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, האותיות נקראות כמו סוסים שהסוסים נושאים את האדם שרוכב עליהם למחוז חפצו, כך גם האותיות הן נושאות את נקודת ההשכלה גם למחוזות רחוקים מאוד, לא רק שהאדם יכול להשכיל ולחשוב לעצמו, אלא הוא יכול שיתבדרו שמועותיו, הוא יכול לדבר, והדברים האלה הולכים ומתגלגלים, ועד שישמעו אותם בקצה העולם. אז הפעולה נמשכת ממידותיו הקדושות, לא יכול להיות בלי צירופים שנקראים בשם אותיות, כגון לבריאת האור ממידת החסד, שכבר למדנו בפרק הקודם שהאור נברא ממידת החסד, אבל אנחנו יודעים שיש עוד נבראים שנבראו מהחסד, כגון מים ועוד. אז הוא אומר, כגון לבריאת האור ממידת החסד, נמשך ממנה המשכת פעולה וכוח לפעול ולברוא בו את האור, והמשכת כוח זה וחיות זו נקראת בשם מאמר ואותיות יהי אור. כי אף שאינן כאותיות המחשבה שלנו חס ושלום, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, וגם אפשר לכאורה היה להבין את זה לבד, שלא מחשבותיי מחשבותיכם, שיש הבדל בין בורא לנברא. מכל מקום, אם אמרו לנו שזה נקרא דיבור, אז זה צריך להיות משל שדומה באיזושהי צורה לנמשל. אז אומר, כי אב שאינן כאותיות מחשבה שלנו חס ושלום, מכל מקום הם עניין המורה על התהוות האור מאין ליש. שלכן נברא האור מהמשכת כוח זה, ולא נבראו ממנו דברים אחרים שנבראו גם כן ממידת חסד, כמו מים וכיוצא בהם. מפני שנתלבשו בהם כוחות בבחינת צירופים אחרים אמורים על התהוות המים וכיוצא. ונמצא כי כל חיות וכוחות הנמשכות ממידותיו הקדושות לתחתונים, לבוראה מאין ליש ולחיותם ולקיימם, נקראות בשם אותיות הקדושות שהן בחינת המשכת החיות מרצונו וחוכמתו ומידותיו להתהוות עולמות ולהחיותם, והם שני מיני עולמות. באופן עקרוני העולמות שברא הקדוש ברוך הוא, יש בהם שני סוגים שונים. הוא נוקט את הלשון של הזוהר, אל מין סטימין דלא התגליה. יש עולמות כאלה שנקראים עולמות סתומים, עולמות שאין בהם גילוי, שהם בעצמם לא מתגלים, הם המתהווים וחיים וקיימים מכוחות והמשכות נעלמות, כמו אותיות המחשבה שבנשמת האדם. זה המשכה, זה לא עצם הנפש, זה פעולה, אבל זה פעולה נסתרת. וכשאין בבחינת התגלות להחיות העלמין, זה כבר נקרא אלמין דאיתגליה, יש פה כבר דבר חדש. עכשיו אם אתם זוכרים בשער האיחוד באיגרת הקודש סימן חף, יש שם פרק ארוך וחשוב שנקרא איו וחיו אחד, שהנושאים שאנחנו עוסקים בהם כרגע די מקבילים ודומים. שם הוא אומר דבר מאוד מעניין, למה המלכות נקראת אלמא דאיתגליה? הנטייה הטבעית שלנו הייתה לחשוב שזה נקרא אלמא דאיתגליה כיוון שהיא מתגלה. יש אלמין סטימין דלא איתגליה, ויש אלמא דאיתגליה, יורד ומתגלה. הוא אומר שם הדבר מאוד מעניין, שכמובן לא מוציא את זה מהפשט, אלמא דאיתגליה שהוא מתגלה. אבל הוא אומר יותר מזה. המלכות נקראת אלמא דאיתגליה כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בה. לא רק בגלל שהעולמות שמעליה הם נסתרים, הם באמת לא מבטאים את גדולתו העצמית של הקדוש ברוך הוא. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת המלכות, הוא בורא בפועל את הנבראים על ידי הדיבור ואין מלך בלא עם, אז המלכות של הקדוש ברוך הוא מתגלה. דווקא על ידי כוח המפליא לעשות שבסופו של דבר בורא יש מאין, שזה מה שנקרא שהמלכות היא יורדת ונקראת כתר למטה. סוף מעשה עליו מחשבה תחילה, היא נקראת עטרת מלכות, זה הכתר העליון שיורד למטה. אריכות גדולה שלא ניכנס כרגע לכל הפרטים שלה, אבל הנקודה של העניין היא נקודה מאוד חשובה, כשמדברים על אלמא דאיתגליא, זה לא רק שהוא עצמו גלוי, אלא שהוא מגלה לא רק את מה שמעליו, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אפילו שזה תכלית הירידה. נקודה מאוד חשובה ככה למחשבה.
אלמין הסתימים, מה זה, על איזה עולמות מדובר, על
בריאה,
מציאות, אין סוף, מאיפה מתחיל העולמות המעגולים, מעולם האצילות?
באופן עקרוני, ממלכות האצילות. עולם האצילות כשלעצמו עדיין שייך למה שנקרא אלמין סתימים, זה לא התגליה.
אז מבריאה זה העולמות הגלויים?
מבריאה בוודאי שכן. זה מתחיל ממלכות האצילות כשהיא יורדת למטה להעיר ולברוא בפועל. יש במלכות שני מצבים, יש מלכות שהיא כמו שהיא מקבלת מלמעלה, ויש מלכות כמו שהיא משפיעה. כמו במלך ישראל, יש דוד המלך כמו שהוא, שמי שפוגע בכבודו אז הוא חייב מיתה, והוא מורד במלכות. ויש דוד המלך שהוא כתולעת וכיוצא בזה. שכפר לכל תהיה, זה אותו מלך, שאלה כלפי מי? מלך ישראל, אין עליו אלא השם אלוקיו. אז כלפי השם אלוקיו הוא בתכלית הביטול, אבל כדי לפעול את עניין המלוכה והנהגה, אז הוא בתכלית ההתנסות. אז הוא אומר ככה, יש אלמין סתימין דלא יתגליין, כשמתהווים וחיים וקיימים מכוחות והמשכות נעלמות, כמו אותיות המחשבה, על דרך משל. ואלמין דאיתגליין נבראו וחיים מהתגלות שנתגלו כוחות והמשכות הנעלמות. אותם אלה שקודם היו נקראים בשם אותיות המחשבה, עכשיו כשהם בבחינת התגלות להחיות אלמין דאיתגליין, נקראות בשם מאמרות. מה שהיה קודם מחשבה, הפך להיות עכשיו דיבור, נקרא מאמרות. הוא דבר השם ורוח פיו, כמו אותיות הדיבור באדם, דרך משל, שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בליבו. כי אין אדם יודע מה שבליבו של חברו. רק האלוקים יראה ללבב, אדם יראה לעיניים. אבל באמת, אז לכאורה היינו מחלקים ואומרים ככה, שבספירות באמת הן נעלמות ונסתרות, והן בבחינת אלמין סתימין דלא יתגליה. אז אני יכול גם להבין שהן בתכלית הביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, אם הן לא מתגלות, הן בתכלית הביטול. מה קורה כאשר זה מתגלה? כבר יש מאמרות. אז אומרת, תדע לך שגם המאמרות הן בתכלית הביטול. הרי יש הבדל בין הדיבור של האדם לבין הדיבור של הקדוש ברוך הוא. בדיבור של האדם יש מציאות כזאת שאדם דיבר וזה כבר יצא מפיו. עוד יש הגדרה עד כמה יכול לחזור בו. אבל אחר כך, יום, דיבור כבר קיים. בדיבור של הקדוש ברוך הוא זה ודאי לא כך. דיבור של הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בפרק הראשון, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר את אותם 10 מאמרות שהם עומדים לעולם ברכי השמיים לאחיותם. אז כיוון שהם שונים מהדיבור שלנו, שהדיבור של האדם כאשר יצא ממנו, הוא כבר נהיה כביכול מציאות לעצמו, וכיוון שהוא נהיה מציאות לעצמו, האדם כבר לא אחראי עליו. חץ שחוט לשונם, כך כתוב, כמו חץ. ירית את החץ, גמרנו. הוא בא מכוחך, אתה תהיה השם אם הוא יפגע במישהו. אבל עכשיו הוא כבר רף למטה, אתה לא יכול להחזיר אותו. הדיבור של הקדוש ברוך הוא לא כך. הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר את הדיבור שלו, זה סוג של דיבור שמתקיים כל הזמן. ומזה אנחנו נגיע שבאמת גם הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ולא רק הספירות של הקדוש ברוך הוא, תמיד בתכלית הביטול אל הקדוש ברוך הוא, ומה שהם נקראים כמו שהספירות, מה שהם נקראות ספירות זה רק ביחס אלינו, כך גם הדיבור של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא נקרא דיבור זה רק ביחס אלינו. אבל מצד האור האלוקי שנמצא, הכל בתכלית הביטול.
רגע, זה מדבר על מלכות האצילות.
כן, בדבר מלך שלטון, ככה כתוב, בדבר מלך שלטון.
אבל מה בריאה ומטה כבר אין ביטול לקדוש ברוך הוא? או ביטול היש?
האמת היא כזאת, כשמדברים בחסידות על מה שנקרא סדר השתלשלות, הקו מגיע עד מלכות האצילות. זה שיש אחר כך בקיעת הפרסה ואור של תולדה והערה דהערה, זה כבר המשך. אבל זה כבר לא עצם הדבר כמו שהוא. מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו אומרים שהדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן בעולם לקיים אותו, אז הוא אומר שגם השולחן הזה חי וקיים בדבר השם כל רגע. והמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה גם בשולחן הזה. ומי שהעיניים לו, רואה את זה. כמו שהוא אומר בתניא, בחלק הראשון של התניא, בפרק מ"ג, הוא מדבר על איזה הוא חכם הרואה את הנולד. זאת אומרת, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. בדרך כלל כשמשתמשים בביטוי רואה את הנולד, אומרים, אחד שיודע מה יהיה. אחד שיודע מה יהיה נקרא נביא. חז"ל אומרים לנו שחכם עדיף מנביא. אז מה זה איזה הוא חכם הרואה את הנולד אם כך? זה לא אחד שיודע מה יהיה. זה יותר מזה. הסביר אדמור הזקן, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, הפירוש הוא רואה איך היש נולד ומתהווה בכל רגע יש מאין. מה זה חכם אמיתי? הוא מסתכל על השולחן והוא בעצם רואה את דבר השם שמהווה אותו בכל רגע יש מאין. זה חוכמה אמיתית. וזה מסתדר לנו עם זה שחוכמה זה כוח מה, תוקף הביטול. כי כשבן אדם רואה שכל מה שהעיניים רואות, וכל מה שמבינים בשכל, כל הבריאה כולה, עד המדרגות הכי הכי תחתונות, העשייה הגשמית, הגשמיות, האבנים והאפר, זה הכל מתהווה יש מאין כל רגע מדיבורו של הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שזה פועל על האדם תכלית הביטול.
מי שיש לו רוח הקודש, לא מישהו
שהוא
שכל רב, זה לא
עניין של שכל,
שמי שחכם יותר
עוד איך זה מתהווה מהקדוש ברוך הוא. אתה צודק, לא יודע אם זה נכון יהיה לקרוא לזה רוח הקודש, רוח הקודש זה מדרגה אחרת. אבל רמה רוחנית אתה צודק. חוכמה זה לא רק ריבוי ידיעות, בוא נגדיר את זה כך. חוכמה היא לא רק ריבוי ידיעות. חוכמה זה בהחלט מדרגה. רמה ונישאה, זה לא רק ריבוי ידיעות, ההפך הוא הנכון. לפעמים יש ריבוי ידיעות שלא, יש עושר השמור לבעליו לרעתו, לפעמים אדם מרוב ריבוי ידיעות הוא נעשה גס הרוח ביותר. וזה לא פועל עליו ביטול של חוכמה, חכם זה אחד שבטל. זה לא פטור מללמוד הרבה. אבל רק מלימוד, כמו שרק מתענית דיבור, לא תהיה לאו דווקא שיצאת מגדר סוס, כמו הסיפור הידוע. אז כך גם לאו דווקא מריבוי ידיעות תהפוך להיות חכם. חכם זה אכן מדרגה רוחנית, ללא ספק.
זה רק האדמו"ר הזקן זכה לזה לפני הפטירה שלו.
מה שאתה אומר, זה לא שלא היה, זה לא שאדמור, אם אדמור זקן כתב לנו בתניא מה זה חכם, אז ידע בדיוק על מה מדובר. ואחז שם. בשלב שהוא היה לפני הסתלקותו, הוא לא ראה יותר את הגשמיות. כשאומרים שאיזהו חכם הרואה את הנולד, לא הפירוש שהוא לא רואה את הגשמיות. הוא רואה את הגשמיות, ויחד עם זה הוא רואה איך שזה מתהווה, יש מאין בכל רגע.
אולי הוא מדמיין לעצמו איך זה דבר.
מה מדמיין? אנחנו מדברים על חוכמה.
צריכים לראות את הסרט הזה פעם.
בעזרת השם שתראה. בעזרת השם שתראה, זה לא סרט, זה המציאות האמיתית. זו המציאות האמית. למה אי אפשר לראות?
הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, לא
נתחיל. מסתיר את עצמו מהטיפשים. והחכם רואה.
שכל דבר מתאים.
הוא רואה, הוא לא רואה את זה בעיני הבשר. אבל כמו שאנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו רואים בעיני השכל שלנו. וכפי שהזוהר הקדוש אומר, שבעין השכל דבלי בהתחזי קולה. בעין השכל שבלב אפשר לראות את הכל. אז כמו שאנחנו רואים בעיני השכל שלנו, את החשמל שזורם בחוטים, ואנחנו לא ניגע בחוט הזה בידיים חשופות. אם אין עליו בידוד, למה? אתה לא רואה פה את החשמל.
אתה יודע, אתה לא רואה.
זה נקרא שאתה רואה אותו בעיני השכל. כשאתה רואה בן אדם חי, אז אתה יודע ורואה שיש בו נשמה. אתה לא ראית נשמה, אבל זה נקרא שאתה ראית אותה. זה נקרא ראיית השכל. ככה כותב אדמור הצמח צדק בדרך מצוותיך במצוות האמנת האלוקות, הוא אומר שם הביטוי כזה, כי ראיית השכל בדבר שנתעמת אצלו עניינו, הרי זה עימות חזק כראיית העין הגשמית ממש. זאת אומרת,
ידיעה מאומתת, זה נקרא
ראייה,
לא
ראייה. ידיעה מוחלטת שאין עליה עוררים. מוחלטת. כמו ראייה, ולכן קוראים לזה ראייה, כי כמו בראייה שאין עד נעשה דיין, כי הוא לא יכול לראות את הצד ההפוך של הדבר, דיין צריך לבוא עם דעה שקולה ומאוזנת לגמרי, ושלא תהיה לו דעה קדומה על העניין, אבל אם הוא עד הוא כבר לא נעשה דיין, כי הוא ראה והתאמת אצלו הדבר, כך גם החכם זה אחד כזה שהתאמת אצלו אותו עניין, לכן בחינת החוכמה זו בחינת ההתאמתות. אז אנחנו כבר פה לקראת סיום. אז הוא אומר שיש אלמין סטימין ויש אלמין דאית גליאן, ואלמין דאית גליאן האלה נבראו וחיים מהתגלות שנתגלו כוחות והמשכות הנעלמות הנקראות בשם אותיות המחשבה, וכשהן בבחינת התגלות להחיות אלמין דאית גליאן נקראות בשם מאמרות ודבר השם ורוח פיו, זה הכל משלים דומים, שונים, קרובים לאותו עניין בסופו של דבר, כמו אותיות הדיבור באדם על דרך משל, שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בליבו. טוב, אנחנו נעצור כאן. בעצם המטרה שלנו להבין בסופו של דבר, אחרי כל העריכות, זה איך באמת גם הדיבור של הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא יורד למטה, הוא עדיין בטל בתכלית הביטול, כמו ועוד יותר מאשר הדיבור של האדם. בשעה שהאדם מדבר, אז האדם עוד לכאורה אדון על מה שהוא אומר. הדיבור של הקדוש ברוך הוא כל הזמן כך. הדיבור של הקדוש ברוך הוא כל הזמן קשור ומחובר ובטל, והוא נקרא דיבור רק אלינו, ולא ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו.